עץ שתול עם הרב דן טיומקין.
שלום וברכה, מפגש שלישי בסדרת מסיכון לסיכוי, חינוך נוער מתבגר, חינוך אלטרנטיבי, להגיע לתוצאה של ילדים שספוגים בתורה, בירת שמיים, בבחירות טובות, אבל המהלך הרגיל של כללי החינוך הרגיל פחות עובדים איתם. איזה עוד כללים אפשר לעשות כדי להגיע לתוצאות הרצויות? דיברנו במפגש האחרון הרבה על כללי ה-NKN, נפשו קשורה בנפשו, איך אפשר בעבותות אהבה לגרום לילדים להרגיש שאנחנו באמת לטובתם. על ידי זה אנחנו בונים גשרים אמיתיים של קרבה, ועל הגשרים האלה אפשר אחר כך להעמיס גם כן חוכמה ומוסר ותורה ודעת, אבל כל עוד אין את הגשרים האלה, אז הילד באמת לא מקבל. להפך, דברינו נשמעים לו כזרים ומנוכרים, ובאמת בעולם שכל כך מרובה בפיתויים וסכנות, אין לנו הרבה סיכוי, למרבה הצער. במיוחד אם הילד עבר חוויות של דחייה, במיוחד אם הילד עבר חוויות של חוסר הצלחה, אז מה יעשה הבן ולא יחטא כשהוא רואה כמה העולם התובעני, התורני, תובעני עם תף כמובן, תובע ממנו עוד ועוד דברים שהוא לא מסוגל לעמוד בו, לא מסוגל לעמוד בהם. הרחוב מאוד קורץ, הרחוב אין בו ועדות קבלה, מקבל אותו כמות שהוא. מה יעשה הבן ולא יחטא? ולכן אולי עיקר תפקידנו בחינוך, כמו שאומרים גדולי הדור, הוא לפני שהולכים להצבת יעדים תורניים, קודם כל לראות אותו, לקבל אותו, לאהוב אותו. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, אם הילד ירגיש באמת את האהבה הזאת וירגיש אהוב, ירגיש רצוי, עשינו בזה תיקון גדול מאוד מאוד. ואז כנגד 10 דליים של אהבה ושל קבלה ושל החלה, ודאי שגם נכון להציב גבולות במידה שהם באמת מתקבלים, במידה הנכונה. הרב טייכנר אומר, כנגד 10 דליים של אהבה אפשר כפית אחת של דרישות, של תוכחה, של מוסר. אבל זה צריך להיות היחס. אם היחס הוא שיש לנהד כל בוקר 10 דליים של תוכחה, אז כנראה היא כבר לא תהיה אפקטיבית. ואז ודאי שלא עשינו בזה כלום. זה ודאי לא מה שאנחנו רוצים בחינוך. ולכן תפקידנו זה קודם כל את הילד להרגיש אהוב. היום אני רוצה לדבר על כלל נוסף, שהילד צריך להרגיש לא רק אהוב, אלא גם כן מוצלח. כי בסוף כמה שהוא לא ירגיש אהוב, ואני לא מזלזל בזה, זה הכלל החשוב ביותר, אבל אם הילד מרגיש מאוד מאוד אהוב, אבל בסוף הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ורואה את חבריו, ורואה כמה שהם כן מוצלחים, ורואה כמה שהם כן מצליחים להתמיד וללמוד ולהצטיין, והוא בעצם לא מצליח, אז התחושה הזאת היא בסוף גורמת לו להרגיש מה אני עושה פה. כולנו כבני אדם, אנחנו יצורים מאוד מאוד מתוחכמים, יש בנו הרבה מאוד מערכות של הכרה ותת הכרה, אבל בסוף המערכות שבאמת מפעילות אותנו הן די ידועות וברורות, ואחת מהן אנחנו צריכים להרגיש בעלי ערך. אם אדם מרגיש שמה שהוא עושה לא נותן לו כיף, לא נותן לו חיות, אז אם זה חלק קטן מיומו, אין מה לעשות, הוא יכול להחזיק מעמד כי יש לו למה לחכות. אבל אם לאורך זמן הוא נמצא במערכת שלא מתגמלת אותו, שהוא לא מרגיש בה באמת שמחה וכיף וחיות, אז הוא מחפש לעצמו מערכות אחרות שבהן הוא כן ירגיש כיף ושמחה וחיות. אפילו אם זה כיף ושמחה וחיות זמניים, שקריים, לא אמיתיים, אפילו כימיקלים, הכל עדיף. אדם צריך להרגיש להיות מחובר להנאה, לדבר שנותן לו סיפוק. ולכן תפקידנו לעזור למצוא לילדים חוויות, חוויות הצלחה. כל תחום שבהם הם טובים, לנסות לעזור להם. א', להבחן אותו, במה הילד טוב. יש מי שטוב בלימוד עיוני, הכי טוב בעולם, אשרינו מה טוב חלקנו. יש כאלה שלא התברכו בכישרונות האלה דווקא. יש כאלה עם ידיים טובות. יש כאלה שהם טובים בקשרים חברתיים, יש כאלה שהם יותר אומנותיים וטובים בציור או בנגינה, יש כאלה שהם יותר מנהלים, צריכים להנהיג, צריכים לסחוף אחריהם אנשים, יש כאלה שהם יותר מסודרים, הסדר והסיסטמטיות, השגרה היא זאת שמחיה אותם. כל אחד כזה, אם נצליח, אם נשכיל לתת לו חוויות, חוויות הצלחה לפי מה שהוא אוהב, אז נעשה בזה דבר גדול מאוד, כי שוב נצליח לעשות בזה תיקון גדול מאוד, כי הילד ירגיש מחובר. אתן לכם דוגמה שאמר לי אותה הרב טופיק, חתן של הרב מוצפי. יש לו ישיבה של נוער בסיכון, בשערי חסד, בירושלים. הוא סיפר לי סיפור, אל תספרו לאף אחד. סיפור סודי. הוא אמר לי שבשעת לילה מאוחרת, פעם בשבוע בערך, פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, הוא יוצא בשעת לילה מאוחרת מביתו, בודק שלא עוקבים אחריו והולך לבית המדרש. נכנס לבית המדרש, נועל אחריו את הדלת, מוודא שלא עקבו אחריו, מוודא שאף אחד לא נמצא בבית המדרש, שבית המדרש ריק, הוא מגיף את החלונות, את התריסים, ורק אחרי שהוא בטוח שבאמת השטח פנוי, אז הוא מוציא מהכיס שלו מברג, ופותח כמה מהברגים שיש על הסטנדרים בבית המדרש. כשהוא מסיים, הוא מכניס את המברג בחזרה לכיס, ויוצא בחזרה ללילה הירושלמי הקריר. למחרת בבוקר, כשבית המדרש מתמלא, אז הוא קורא לאחד הבחורים, ואומר לו, ינקי, תעשה טובה, תציל את המצב, עוד פעם כל הסטנדרים רוקדים. תעשה מה שאתה עושה כדי להחזיר את הסטנדרים שיעבדו כמו שצריך. אומר הרב טופיק, אותו בחור, אותו ינקי, מעמיד את הסטנדרים הפוך, וככה מתחיל להבריג את הברגים אחד אחרי השני, אחרי חצי שעה הוא חוזר אליו, אומר לו, ראש הישיבה, הכל טופל, הסטנדרים מחוזקים חזק, ועכשיו שבוע הבחור הזה לומד, בזכות החוויה הזאת שהוא עשה. כי הבחור הזה בורח מהקדוש ברוך הוא יוצר האדם בכישרונות של ידיים טובות. ואם הוא מרגיש שהוא מממש את הכישרון הזה, אם הוא מרגיש שהוא מועיל, כמובן הוא גם נותן לו לבנות את הסוכה ולחזק את העירוב ולקרוך את הספרים. הבחור הזה חי מעבודות פיזיות שהוא עושה עם הידיים, וזה מה שנותן לו את הכפית כבוד שלו. זה מה שנותן לו את הכוח שלו גם כן ללמוד ולהצליח. ואגב, שגרת חיים שהיא לא קלה. ללמוד תורה במשך הרבה שעות זה לא קל, זה מאמץ. במיוחד כשיש בחוץ רחוב כל כך מפתה, שווקים כל כך צבעוניים, גלי וי-פיי כל כך מפתים. אם בחור לא ירגיש שיש לו את הכבוד הזה, שהוא מקבל בתוך בית המדרש, בתוך עולם התורה את הכבוד הזה, אז ודאי שכבוד מלימוד זה הכי טוב בעולם, ומי שיכול לכתוב חבורס ולכתוב מאמרי תורה וחידושים, זה הכי טוב בעולם. לא כולם כאלה, וצריכים להכיר בזה. בעזרת השם עוד יהיו, כל אחד על פי רמתו, על פי שכלו, על פי כישרונותיו. אבל בינתיים, גם במקום שבו הוא נמצא עכשיו, האם אני עכשיו נותן לו ומספק לו חוויות הצלחה? בחור שהוא טוב עם בחורים אחרים, ללמד אותם, הוא צריך לחנוך מישהו. לא משנה שהוא עצמו טעון חניכה, הוא צריך לחנוך מישהו. כי אם הוא יחנוך מישהו, אז הוא ירגיש שהוא נותן, הוא ירגיש שהוא מממש את עצמו. כיף לו עם זה. בחור שואב ליזום דברים, הוא צריך להיות אחראי על הקמפ, על התת, ימים נוראים, סידור מקומות, הוא צריך להוציא אלון, בחור אמנותי צריך לאייר את האלון. צריכים באמת פה לעצור ולבחון, לחשוב על זה קודם כל כהורים. מהם הכישרונות שיש לינקי? איזה כישרונות יש לו? מה הוא אוהב לעשות? ואם אין לו, אז לעזור לו למצוא אותם, לעזור לו לגשש אותם, לדייק אותם. הוא אוהב לנגן, הוא צריך חוג גיטרה. זה לא, אוי, מה יצא ממנו גיטריסט? עדיף שיהיה בן תירה. לא, זה לא קשור, הוא עוד יהיה בעזרת השם, הוא יהיה הכי בן תורה בעולם, אבל בזכות זה שכרגע הכישרון שלו בא, יוצא מהכוח אל הפועל, זה מעלה לו לא רק את הכישרון גיטרה שלו, זה מעלה לו את כל הדימוי העצמי שלו. זה מעלה לו את כל התפיסה שלו התורנית, כי גבולות הקדושה מכילים אותו. גבולות הקדושה מכירים בו ובערכו. ויש לזה בלי סוף מקורות תורניים, קבל את השם מהונך ממה שחננך. אמרו לנו חזל, זה פסוק, פסוק במשלי, אבל חזל אמרו, קבל את השם מהונך ממה שחננך, אם יש לך כל נאה פרוס על הטבע, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכישרונות האלה כדי שתממש אותם בעבודת השם. אז נכון, צריכים הרבה שיקול דעת, ובוודאי שיש אופני היתר ואופני איסור לממש כל כישרון, ובוודאי שמטרתנו לא לגרום לאנשים להגיע למקומות מסוכנים. אבל מה שאני רוצה לומר זה שגם כאשר מישהו לא עושה עם הכישרונות שלו כלום, זה גם מסוכן. כי בסוף הלבה הזאת רוכשת וגואשת מתחת פני הקרקע, ובסוף היא עלולה להתפוצץ לנו בפנים, וזה ודאי לא הדבר שאנחנו רוצים. ולכן ככל שבחור יחווה יותר חוויות הצלחה בתחום שבו הוא טוב, יש יותר סיכוי שבאמת הוא יהיה מסופק. הוא ימצא את המקום שלו בעבודת השם, ועזרת השם זה ישפיע על זה שהחוויית ההצלחה הזאת תגלוש לעוד תחומים בחיים שלו. על כל פשעים תכסה אהבה. זה מה שייתן לו את הכוח גם כן ללמוד, וזה גם מה שייתן לו את הכוח לשטוף כלים ולהחליף טיטולים בהמשך. כולנו עושים גם מטלות טכניות שאנחנו לא אוהבים, אבל בזכות זה שיש לנו את הנקודה, יש לנו את הקטע שבו אנחנו כן טובים, שבו אנחנו כן מצטיינים. אני רוצה רגע שנשמע את דברי הגאון רב אושר וייס, שמדבר גם הוא על הנקודה הזאת של חוויות הצלחה וכמה חשוב לעודד אותם אצל ילדים. בואו נשמע רגע, הגאון רב אושר וייס.
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. החכם הרשע התם בזה שבעצם איננו יודע לשאול. ולא נוותר על אף אחד מהם, לא רק לחכמים, גם התם, גם מי שאיננו יודע לשאול עד פתח לו, וגם על הרשע אנחנו לא מוותרים. גם אותו אנחנו מכינים לו מקום ליד השולחן. ונעשה כל שבידינו, שגם הוא יהיה שם, שגם הוא יהיה חלק של הלילה הנשגב הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יוצאים ידי חובה עם ארבעת הבנים. ברוך השם זכינו בדור הזה, להקים לגיונות לגיונות של למדנים מופלגים, של אברכים גדולים בתורה, ספרים שיוצאים לאור בקצב שלא היה אף פעם בעבר. לעומת זאת, ישנם הרבה שלא נמצאים שם. האם גם איתם אנחנו יוצאים ידי חובה? כנגד כל עמדן מופלג שצומח במערכת שלנו בכוללים בישיבות, יש מישהו אחר שלא נמצא שם. ורבים הם, רבים מדי, וגם כלפיהם אנחנו נושאים באחריות. מצד אחד משתבחים אנחנו, ובצדק, וגאים אנחנו, ובצדק, עם דור שקם וגדל. מצד שני, על מצפוננו רובצת גם חלק גדול של בני הקהילה שלא נמצאים שם. וגם עליהם אנחנו צריכים לתת את הדעת. ישנם הרבה מוסדות של נושרים. לדבון לב, בדרך כלל אנחנו שמים לב אל הילדים האלה כאשר זה קצת מאוחר, כאשר הם נוסעים בסכינים, כאשר הם נוהגים באלימות, כאשר הם מטרידים את הקהילה, וזה מגיע לרמה שכבר אי אפשר להתעלם מהם, וכך אנחנו לא יוצאים ידי חובתנו. צריך לשים לב לילדים האלה לפני שזה יותר מדי מאוחר. צריך לשים לב לילדים האלה כאשר הם מתקשים בישיבות, כאשר ברור שאנחנו לא נותנים להם את מה שהם צריכים.
כן, זה היה רב אושר וייס שדיבר על באומץ רב על שאר הבנים, לא רק על הבן החכם, ועל הפתרונות והמענים שאנחנו יכולים לתת גם להם. ואנחנו צריכים לתת גם להם, ואנחנו אפילו מחויבים לתת גם להם, כדי להשאיר גם אותם בתוך גבולות הקדושה, כדי להשאיר גם אותם בתוך היכלי עולם התורה, עד כמה זה מוטל עלינו לפתחנו. כמובן שאם הבחור הוא בחור שנמצא במקום טוב, וטוב לו במקום הזה, אז זה לא, אז יכול להיות שזה יכול לבוא דרך חינוך בלתי פורמלי, דרך חוג, דרך פעילות משותפת בבין הזמנים, דרך כל מיני סתימות חורים זמניות, ולא מעבר לגמרי, למקום אחר. כי ברור שמקומות שבהם יש יותר דגש על הפעילויות האלה, יש גם בחורים עם יותר מושגים. ולכן אם אפשר ואפשר להסתפק במוסדות הרגילים, ולשמור את התחביבים האלה, כחוגים, כפעילות בערבים ובין הזמנים, בשעות שלא פוגעות בסדרי הישיבה, אז ודאי וודאי וודאי שזה עדיף. ואם לא, אז יש גישה שאומרת יראה עד שיסתאב. זאת אומרת, שישאר במקום עד שיעיפו אותו. אני לא חושב זאת גישה נכונה, אני חושב שהגישה הזאת גדולי ישראל אמרו שלא כך נכון לעשות. אם כן אפשר שוב שהוא יישאר שם בלי חיכוכים תמידיים, אז בטח שזה עדיף. אפילו שווה אולי לגייס את אחד מאנשי הצוות שיעזור, שיעיר לו פנים, שיוכל איתו פיצה ושווארמה, אם נחזור רגע לכלל של ה-NKN, ושיעלים עין מזה שפעם בכמה זמן הוא הולך לחוג או למורה פרטי בדברים שהוא אוהב. אבל אם הגענו למצב שהמערכת לא איתנו, והוא כל הזמן סופג חוויות של דחייה, אז אין לנו את הלוקסוס לחכות שיעיפו אותו, כי אם הם יעיפו אותו, זה בדרך כלל טראומה, זה כאב. אדם מבוגר יכול לעשות חילוק ולומר, טוב, הישיבה הזאת יעיפה אותי, כי אני לא מתאים לסטנדרטים שלה. אבל לפעמים אצל נער, זה הרבה יותר חמור. הישיבה מייצגת משהו, היא מייצגת את הקדוש ברוך הוא, היא מייצגת את דבר השם, ואם ראש הישיבה העיף אותי, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מעיף אותי ואין לי מקום בעולמו. זה דבר נורא והיום. כנה לגבי בחורה, הסמינר שהיא לומדת בה, כרגע, הרי כל הקירות מלאים וכרזות ובפוסטרים שמדברים מה השם רוצה. כביכול זה מייצג את דבר השם, ואם במקום הזה, ואנשים שמייצגים את הקדוש ברוך הוא אומרים לה, את לא רצויה, את לא מספיק צדיקה, אין לך מקום פה, אנחנו מעדיפים להעיף אותך מפה, אנחנו בבעיה. כי נערה מתקשה לעשות עכשיו את החילוק הזה, בין המנהל סמינר הספציפי הזה, לבין הקדוש ברוך הוא ועולם התורה כולו. והיא עלולה למצוא את עצמה, למרבה הצער, להגיד שהיא כבר לא רוצה בכלל מקום אחר, ולכן אנחנו צריכים להיות חכמים, ולמצוא מקום מתאים. מקום שהוא לא צדיק מדי, שאז היא לא תוכל לעמוד בו, גם לא מקום שהוא נמוך מדי, שאז היא סתם תקבל מושגים. הוא כמובן, אני מדבר גם לבנים וגם לבנות. בוא נשמע רגע את דברי הרב סילמן, שמדבר בעניין הזה כמה חשוב למצוא מקום מתאים, שיעמוד בדיוק בסטנדרטים הנכונים, בהתאם לרמתם של הילדים באשר הם שם.
כשמוסד לימודי מתאים, היינו מוסד כזה שבו הילד שלי יפרח. זה בדרך כלל בנוי על זה ש... ראש המוסד, ראש הישיבה, או איך שיקרו למקום הזה, הוא אדם שאוהב את הילדים האלה, מתחבר איתם, ויודע להתנהג איתם ולדרוש מהם את מה שצריך, ולא לדרוש חס ושלום אחוז אחד יותר מה שצריך.
כן, זה היה הגאון רבי יהודה סילמן, בבית הדין של רבי ניסים קרליץ בבני ברק, וכדי להשלים את דבריו, בואו נשמע שוב את רב אושר וייס, בקטע שגם הוא מדבר על מקומות אלטרנטיביים, וכמה חשוב לבחון אותם, ו... בכל הרצינות, כי לפעמים הם יכולים להיות מצילי חיים, בין דברי רב אושר וייס.
צריך לשים לב שלא כל הילדים שלנו נועדים ונועדו להיות למדנים. לא כל הילדים שלנו יכולים להיות למדנים. לא כל ילד בישראל קיבל מהקודש ברוך ומיועצר האדם את הכישרונות להשתעשע בדקות הלמדנית שאנחנו מנחילים להם בישיבות, צריך לדאוג גם להם. יש חלק מהילדים שלנו שצריך לכוון אותו ללמוד תורה, לקבוע עיתים לתורה, לאהוב את התורה, אבל צריך להבין שלא כולם נועדו להיות למדנים ומרביצי תורה. בפרט כאשר ילד מתקשה במערכת הישיבתית, במערכת החינוכית, צריך לקשור אותו בעבותות אהבה, וצריך לקשור אותו לקהילה, וצריך לתת לו אלטרנטיבה חינוכית טובה וקשירה. וישנם ילדים שצריך לתת לו את הכלים להתמודד עם החיים גם אם הוא לא יצמח למדן או מרביץ תורה. אבל זה האתגר החינוכי הגדול שרובץ לפתחנו. ברוך השם יש מרביצי תורה דגולים ויש ישיבות מצוינות. אבל צריך לחשוב על אלה שלא מוצאים את מקומם שם ולתת להם אלטרנטיבות. לתת להם אלטרנטיבות לפני שהם נפלטים לרחוב ולפני שצריך להחזיר אותם בתשובה. ובדרך כלל יותר קשה להחזיר אותם בתשובה מאשר ציבור חילוני. צריך לדאוג לילדים האלה כאשר הם לא מוצאים את מקומם בין כותלי בית המדרש ולפני שהם מגיעים למחוזות רחוקים. וזאת עבודת קודש.
כן, אז זה היה רב אושר וייס, ובאמת יש עוד הרבה דיבורים כאלה, גם כן מרב גרשון אדלשטיין, כמה חשוב למצוא מקום, וראיה מזה שהיו תנאים שבהתחלה למדו בבית מדרש אחד, והיה להם גבוה מדי, ולכן הם עזבו, הלכו לבית מדרש אחר, בו הם הלכו והתמקצעו, ורק בהמשך חזרו לאותו בית מדרש הראשון, רבי עקיבא, רבי ישמעאל. בסופו של דבר המטרה היא זהה, ככה התחלנו. ודאי שאנחנו רוצים ילדים שעושים בחירות נכונות וטובות. ילד שמרגיש שהוא דחוי, ילד שמרגיש שהוא לא רצוי במקומות הלימוד שלו, בבית שלו. בסופו של דבר כשבנה מרגיש סוג ב', אז הוא הולך. והיום הרחוב הרבה יותר מפתה ומזמין. היום רחובות וחופי תל אביב ואילת מלאים בנערים שההורים שלהם לא רצו לשמוע על מקומות מדי רחוביים, והם לא מספיק תורניים, ולכן התעקשו לא להעביר אותם מקום, ובסופו של דבר הילדים האלה הגיעו למקומות מאוד מאוד נמוכים. לכן חלק מהחובה שלנו, בין אם היא חובה בלתי פורמלית בשעות הפנאי, היא לראות ולתת לילדים כמה שיותר חוויות הצלחה. ובדבר הזה, ככל שנצליח יותר, ככל שנמצא את המקומות הנכונים, ככל שנצליח לתת לילד להרגיש שהוא גם אהוב וגם מוצלח, עשינו בזה השתדלות גדולה מאוד. אמרנו שני כללים, גם נפשו קשורה בנפשו וגם חוויות הצלחה. אני רוצה לומר כלל שלישי, לסיום הפרק הזה, חשוב לא פחות, שהוא מדבר על סבלנות. גם אם אנחנו עושים הכל טוב, יש הילד חוויות הצלחה, ואנחנו אוהבים אותו ואוכלים איתו פיצה ושווארמה, לא ביחד, והולכים לחוף הים ועושים מנגל וטיולים ועל האש ומקשיבים לו בקשב רב לכל הדברים ומחמיאים לו על הטעם המוזיקלי ועל עיצוב השיער שלו, ונותנים לו, דואגים לו חוויות הצלחה בכל מיני דרכים יצירתיות, זה לא שבבת אחת הכל משתנה, זה תהליך. ככל שהילד ירגיש אהוב ורצוי ומוצלח, ככה המסע הזה יהיה קצר יותר, ולכן זה עיקר השתלותנו בחינוך. עד כאן לפרק זה. בפרק הבא נדבר בעזרת השם מה קורה במקרים הקשים יותר, שבו יש ילד שכבר לגמרי בחוץ, איך מצליחים אף על פי כן גם עם הילדים האלה להסתדר, איך מצליחים להכיל בכלל מצב כזה, איך מצליחים להיות סבלנים למרות כל הקושי. על זה נדבר בעזרת השם במפגש הבא.